משתדלים להתחנך ואפשר להתחיל בנושא הזה. נראה לפחות כמה עקרונות בנושא הזה. השאלה הראשונה, מאימתי מתחיל החינוך? אז כולם יודעים את התשובה, חינוך האמוני, איך הרב כותב במידות הראייה. יש פה, יש לפניכם, אני חושב, לא? יש פה מידות הראייה או שזה לא? תאריך הזה עם מידות הראייה. אומר פה הרב, אמונה וחינוך. לא, אני אמרתי קודם. חופש, לא, זה לא חינוך. אמונה, סליחה. בערך של אמונה, ערך חינוך. החינוך הפשוט, הערך הוא ערך אמונה במידות הראייה. החינוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה. החינוך המדעי מתחיל משיצא לאוויר העולם. והאמוני מההתחלה היצירית, והתקדישתם והייתם קדושים. חינוך למעשה, אם רוצים כבר להגיע, לראות, כשבא הילד לכלל איזו הכרה. מה זה הכרה? אמרה בסוף לולב הגזול, זוכרים את הגדרת התבונה של ילד, מתי ילד בא לכלל הכרה, עכשיו בסוף לולב הגזול, הגדרה, שרור וזורקו, אגוז ונוטלו. כמדומני סוף לולב הגזול, אני לא טועה. הבאי ורבא זה גמרא בברכות, בוצין בוצין מקט וידיע.
זה של זימון.
זה לזימון. אבל תודה. אסיף דה, כן. ממש בסוף סוף לולה בגזול, במבט עמוד בית. יודע, נקבל את אישה מיזמן המחזירה לשבת. קטן היודע לנענע חייב בלולב, אומרת הגמרא על כך, היודע לשחוט אוכלים משחיטתו, והוא שגדול עומד על גביו, יכול לאכול כזי דגן, מחכים מצועה זו דלת דמות, הוא שיכול לאכולו בכדי אכילת פרס, יוסיף דעת יותר יוסיף מכאוב, יכול לאכול כזי צלי, שוחטים עליו את הפסח, שנאמר איש לפי אוכלו. רבי יהודה אומר, עד שיכול לברר אכילה, כיצד? נותנים לו צרור וזורקו, אגוז ונות לו, כלומר זה גדר בגידול בילד גדול, צרור וזורקו, נותנים לו אבן אז הוא זורק, נותנים לו אגוז אז הוא אוכל אותו. ילדים קטנים, אני חושב מזמן הדעת שלהם, זה ילד תינוק בן חצי שנה, נותנים לו גבינה, יש לבן, אז הוא סוגר את הפה, חצי שנה. מרחוק נותנים לו גלידה, מראים לו גלידה, מרחוק הוא כבר פותח את הפה. ראיתם מה התופעה הזאת? אז טוב, אני הייתי אצל הילדים, אצל הנכדים, כבר יש לי הרבה פזם בעיריית, זה פשוט לא יאומן. מאיפה ילד בן חצי שנה, אני אומר, בדרך חצי שנה, יש חודשים רעי מודם, אבל 8 חודשים, 9 חודשים, בוודאי. מאיפה הוא, הפעם ראשונה בחיים שהוא ראה קופסת גלידה מהצד. מאיפה הוא יודע שגלידה כדאי לפתוח את הפה? אז בסדר, נתנה נבואה לשוטים, לילדים, אז זה בסדר, יכול להיות שהוא בגדר רוח הקודש, אבל ילדים, יש להם כבר דעת, זה צרור וזורקו, אגוז ונוטלו, נותנים לו גבינה, אז הוא שוגר את הפה, נותנים לו גלידה, הוא פותח את הפה, זה בדיוק צרור וזורקו, אגוז ונוטלו.
אבל סבא, וסבא כבר הכיר לו את כל
הצורה.
מה?
הצורה.
יכול להיות, אז אני רוצה, זה מעניין אם נשים גבינה בקופסת גלידה, אם הוא יפתח את הפה או לא יפתח את הפה, אני לא בטוח.
הפעם הוא לא רצה לאכול, ואז הצ'ונט,
ואתה עושה
שוקולד,
ואתה עושה את הבשר. את הבשר. כן, טוב, נחזור לעניין. אם כן, חינוך, באמת...
הוא אוכל גם צבור, הוא אוכל גם אבן.
אבן? זה תלוי אם יש לו כאבי שיניים. ילדים שיש להם כאבים, כשהשיניים יוצאות, אז הם מחפשים משהו, אז אם הם מוצאים אצבע של אבא או אמא, הם נוגסים באצבע, זה מאוד מאוד כואב, אבל היסטורים של אהבה.
הוא יכול
לנסה לאכול. אז זה עדיין לא במדרגת תבונה, זה מה שאני אומר. אם הוא אוכל אבנים ולא מבחין בנבן לזה, אז זה לא במדרגת תבונה. כן? זה חינוך לחינוך להשכלה, מה שהרב אומר. כן, אבל יש רמות שונות, ויש חינוך מגיל אפס, שהרב קורא לו חינוך אמוני. ככלל, נדבר על החינוך כערך, ואחר כך על החינוך כפרט באמת. עיקר החינוך שלנו, כמובן, בא בגיל היותר מבין, כשכבר ילד מבין, יודע להבחין בין טוב לרע, ואז עיקר החינוך הוא טוב ורע. אבל אני רוצה לגעת באמת בחינוך הקודם. החינוך הקודם זה לא בדיוק הגדרות של טוב ורע, זה חינוך למידות, למשל. אין, קשה מאוד במידות, קשה מאוד להגדיר, זה לא מצוות. מצוות, יש לנו מצוות עשה, מצוות לא תעשה. מצוות עשה זה טוב, מצוות לא תעשה זה רע. אז זה חינוך טוב ולרע, אבל יש חינוך למידות. במידות מאוד מאוד קשה להגדיר מידות. הנפלא במסילת ישרים למשל, זה שהוא עושה לנו דירוג בעניינים הרוחניים. הרבה פעמים אמרתי, מה מיוחד, במה נתקבל כל כך המסילת ישרים כספר? כי המסילת ישרים לוקח אוויר ומדרג אותו, לוקח רוח ומדרג, רוח מעל רוח מעל רוח מעל רוח. זה לא דברים מעשיים. דברים מעשיים שיש להם, שנקרא ביום, היום אומרים לזה, אפשר לקמת אותם. כלומר, כמותית. אז אפשר להניח דבר על דבר, נדבך על נדבך. אבל ברוח, איך אפשר לבנות רוח על גבי רוח? איפה מסתיימת הרוח הקודמת ומתחילה הרוח הבאה? זה האומנות של המסילת ישרים של הרמח"ל, שיודע לחלק דברים ולתת קצב לרוח גם. נותן לרוח משקל. החינוך מתחיל, אם כן, לא רק מהגדרות טוב ורע, שהם כבר פונקציה של הדעת, הדעת טוב ורע, אלא החינוך מתחיל במידות. לכן, את החינוך הראשוני שלנו, חינוך של אברהם אבינו, קיבלנו במידות טובות. אברהם אבינו, איש חסד, ומידותיו של אברהם אבינו, זה המידות הטובות. נכון שהמידות הטובות משתדרגות על ידי מעמד הר סיני. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מביא תמיד ראיה שחכמים עונים, מדרגים את נוח, אברהם ומשה רבינו. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, ואומרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מביא מבול, מביא מבול, לך תעשה תיבה, אני עושה תיבה וכו'. אברהם אבינו, אולי יש 10 צדיקים, אולי יש 20, אולי יש 10, עד 10 צדיקים יורד, מנסה לסנגר. הוא משה רבינו, אם תישא חטאתם, אם אין מחנינא מספרך אשר כתבת. זאת אומרת, אין, לא מוכן להמשיך ככה, ריבונו של עולם. כל אחד עולה בדרגה על הקודם. גם במידת הצניעות, אברהם אבינו, אנוכי עפר ואפר, משה רבינו נח נומה, עוד יותר ענווה. המידות הטובות משתדרגות על ידי מעמד הר סיני, אבל בעיקרם המידות הטובות זה החינוך של אבותינו. וספר בראשית מיוסד על מידות ולא על מצוות, ובכך כמעט ואין מצוות בספר בראשית. אם חינוך למצוות או לתבונה יכול להיעשות כחינוך חיצוני, חינוך למידות הוא אך ורק חינוך פנימי. אי אפשר לשחק ען ותן, לשחק איש חסד, לשחק נדבן, נדיבות, לשחק זהירות, לשחק, אי אפשר לשחק אהבה. משחקים זה יוצא מעוות לחלוטין. מה שיש בנפש זה מה שיש. לכן באמת החינוך נקרא חינוך, כי חינוך משמעותו, פירוש המילה בעברית, הוצאה מן הכוח אל הפועל. מזמור שיר חנוכת הבית, בית עמד שלם, ריק, ללא שימוש, חנוכת הבית, חונכים את הבית, היינו מתחילים את השימוש בו. להוציא מן הכוח אל הפועל את הדברים הגנוזים. גם חינוך לעצמנו ולילדינו, ברור, זו הוצאה של דברים הגנוזים בקרב נפש הילד. לעולם לא נוכל לחנך את הילד לדבר שאין בו. כמו שלא נוכל לחנך לדבר שאין בנו. לא נוכל לחנך לאהבה אם אין בנו אהבה. לא נוכל לחנך למסירות אם אנחנו לא חיים במסירות. לא נוכל לחנך לשמחה אם אנחנו לא שמחים. כל המידות הטובות האלה, בראש ובראשונה לחנך את עצמנו. לדעת שאנחנו בונים בכיוון מסוים, עם הכיוון הזה אפשר להעביר אותו גם כמובן לילדים. באיזו צורה מעבירים אותו? העברה היא בחיים. החינוך הוא בעצם מערכת חיים, מסכת חיים שלנו כבני אדם, שעם החיים האלה כך אנחנו חיים, ואת זה משדרים לילדים. אפשר לשדר עם הסברים, אפשר לשדר גם בלי הסברים. עדיף לפעמים לשדר עם הסברים לילדים מה אנחנו עושים, למה עשינו ככה. לפעמים כשצועקים על הילדים, כשנותנים להם מכה, חוסך שבטו שונא בנו, בגיל בוגר יותר כמובן. צריך להסביר להם, למה? למה אתמול עשיתם ככה ולא, וצחקתי על מה שעשיתם, היום עשיתם ככה ונתתי לכם סתירה. להסביר לילדים, להבחין. אבל זה על ידי הסבר של דברים הגיוניים. החיים עצמם זה החינוך הגדול ביותר. ילדים שרואים בבית ישרות, רואים אהבת תורה, רואים צניעות, זה חוט חורז. הורים המתנהגים בצניעות, רוב הילדים יהיו צנועים. חוץ מאלה שעוד לא הגענו, חוץ מאלה שהם ילדי כוח, והם יעשו דווקא ו... כן, יש משפחה מצוינת, לא יודעת, משפחה טובה, מחנכים שני והכל. אני חושב שיש שם חיסרון קצת אולי כמו שאני רגיל לומר, במעמד של האבא במשפחה, הוא כן מעמד, אבל הוא לא מספיק דומיננטי. האבא, ואחת הבנות עושה להם בית ספר. בת בוגרת, אז א', היא לא מתחתנת. מדוע? כי הם מאוד רוצים שהיא תתחתן. אז היא לא מתחתנת. וממשיכים לרצות, גם כשהיא כבר הגיעה לבגרות, הגיעה לפרקה, וכבר עברה את פרקה, ואחות צעירה ממנה כבר התחתנה, והיא אומרת, לא, אני לא מתחתנת. הלבוש, צניעות, אמא שלה מאוד צנועה, הולכת מאוד בצניעות. אבל היא כמתפרצת, הולכת במיוחד, קצת פחות ממה שההורים רואים כמינימום. זה לא מצב מחריד, אבל... קצת פחות, כן, שהיא יכולה לחיות עם זה מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אני בסדר, אבל היא יכולה לדקור את ההורים. זה מצב מיוחד. מה שאמרתי, ילד כוח, אני בקושי מכיר את המשפחה, מכיר אותה מעט מאוד. את האבא בעיקר. פעם אחת ראיתי את הבת. מבט אחד הספיק לי כדי לדעת שזה ילדת כוח, שגדלה בילדת כוח והמאבקים לא נפסקו, ועד עכשיו היא במאבקים על זה. שאלתי את אשתי קצת, מה זה צריך להיות? הוא אומר, וואי, זה בית ספר שהיא עושה להם. זהו, ילדי כוח זה בית ספר. כן, נחזור לעניין, אני לא רוצה להתגלגל לסוגיה הזאת, אלא באמת לדבר על הפנימיות. ילדים רואים הכל, שומעים הכל, יודעים הכל. בגדי המלך החדשים, כולם אומרים המלך הוא יפה, הילד צועק המלך הוא ערום. כי הילד רואה אמת וצועק את האמת, וכולם מרמים את עצמם כן, והילד צועק את האמת. אתם מכירים את הסיפור על בגדי המלך החדשים? או לא, אני לא יודע. כן. טוב, מכירים, לא יודע, זה, תראו, פה מדובר בבני תורה, לא כמוני שקראתי כל מיני ספרים בילדותי, אז כן. קיצור, למי שלא יודע, המלך הזמין איזה חיית לתפור לו בגד מלכותי, והחיית הזה היה רמאי ולא ידע לתפור, אבל הוא אמר שהוא תופר בגד כזה שרק החכמים רואים את הבגד, וכל מי שלא חכם הוא לא רואה את הבגד, אז הוא מדד ותפר וכל פעם מביא למדוד, והוא מדד רוח, אבל כולם התביישו להגיד שהם לא רואים את הבגד, כי הם אמרו, אם אנחנו לא רואים, כנראה שאנחנו לא חכמים. והמלך בסוף יצא ערום עם בגדי המלך החדשים, וכולם צעקו, כל העם, איזה בגדים, איזה בגדים, כי כולם רצו להראות מאוד מאוד חכמים. ורק הילד אחד צעק, אבל המלך הוא ערום, אז טוב, אז הילד רואה נכונה, כן. סיפור קיצוני על הטיית הדעות של אנשים, איך אפשר להטות דעות של אנשים, עד כדי רמאות עצמית מוחלטת, שמוכנים לרמות את עצמם רק כדי לחשב כחכמים ולא להיראות כטיפשים. כן, אז ילדים רואים ושומעים הכל. נחזור לנקודה נוספת, כשאבא אוהב את אמא, הילדים יודעים שאבא אוהב את אמא. כשאבא משחק אהבה לאמא, הילדים אומרים בפירוש, אבא לא אוהב את אמא. וזה חינוך. אז כדי, איך אומרים, כדי לחנך, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים ברנטגן. עכשיו יש רמות שונות בילדים, אני לא אומר, רמות שונות של התעניינות. אנחנו בוחנים את זה בילדים, בנכדים שלנו. יש נכדים שיכול לעבור טנק ליד הבית, הם עסוקים בשלהם, הם עושים בקריאה, כתיבה, בשיעורים, במשהו, בכלל לא שמים לב, לא זה. יש ילדים שציפור משמיעה קול זר ליד הבית, הם כבר שמים לב מי הציפור, כבר יודעים מי שלח אותה, מאיזה כן, היא באה מאיזה שובח, מאיזה פה, מאיזה... אז פעמים אנחנו שואלים איזושהי שאלה סתמית. אז אחד הנכדים עונה מפרט מלא. זה היה ככה, והוא אמר ככה, לכן נעשה ככה, ולכן זה נותן אחד את כל ההיסטוריה של החודשיים האחרונים, מה היה עם האירוע הזה. במדויק, ממש, לא יודע, מאיפה? ילדים יודעים מהאוויר. ילדים חכמים מאוד. אז כדי לחנך, אנחנו צריכים להיות עוד יותר חכמים מהילדים, יותר אמיתיים מהילדים, כדי שהילדים לא יוכלו לתפוס אותנו אף פעם. לא רק לא לתפוס, אלא ילדים יתחנכו באמת, יראו ערכים אמיתיים. כלומר, ילדים זה התשקיף שלנו, לא להתבלבל. וכשיש ילד שמתנהג בצורה לא בריאה, משהו, או בהורים, או בהתנהלות של ההורים מול הילד, זה לא חייב להיות שההורים יכולים להיות צדיקים תמימים, אבל ההתנהלות שלהם מול הילד, התנהלות לא נכונה, לא טובה. הילד מתרגם אותה לא נכון, כתוצאה מזה מגיע לערכים שליליים. אז נאמר בזהירות, 90%, זה יותר מ-90%, אבל אני אומר בזהירות, 90% מתנהלותו של ילד היא התשקיף של ההורים ויחסם אליו. אז אם אנחנו רוצים לחנך את ילדינו, צריך מאוד מאוד ללמוד להיות הורים טובים, שזה חלק מהלימוד של חינוך ילדים. יצא לי בחודשים האחרונים לתת כמה וכמה שיעורים על נושא הרחבת המשפחה, כשנושא הרחבת המשפחה מעוגן בצורה אדירה בחינוך ילדים. משפחות שעם ילד אחד לא מסתדרות, ועם שני ילדים כבר מצוקות נוראיות, אז מביאים, מבקשים אליהם להביא ילד שלישי לאוויר העולם, איך אפשר? זה הבית יחרב. מדוע? כי הם לא יודעים חינוך ילדים. אילו היו יודעים את עקרונות החינוך, הכל היה משתנה. הגידול היה קל, הגידול היה נעים, אז חלק בלתי נפרד מהווייתנו וגידול המשפחות שלנו זה חינוך ילדים. חלילה לא להיות כמו משפחות שהם כמו ברווזים, תרנגולים, יולדים, ונותנים לילדים להתפתח. ההורים הם בסדר, מה צריך לחנך את הילדים? הילדים הסתדרו בעצמם, כן? בגיל 6 כבר הילדים יכולים לחזר על הפתחים, ההורים כבר לא צריכים לדאוג להם לכלכלתם, כי הם יכולים לדפוק בדלתות, כן? בגיל 6 זה הלכה, פטורים ההורים. אני רוצה לי... מה?
קרקני באגמה.
קרקני באגמה, כן. זה היה אפילו לפחות משש. כי ביותר משש הוא לא צריך להגיד אפילו, מה אתם לא יודעים שיש שקלים באדם, מה אתם צריכים לדעת לבד. כן, אם כן, מילה אחת לסיכום, הערך של חינוך הוא בראש ובראשונה חינוך לעצמנו. כשאנחנו נתחנך בעצמנו, נדע מאוד מאוד לחנך את הילדים. עוד עיקרון בחינוך, זה עקרון הלבוש של הילדים. היום ספרי ילדים, ראיתם ספריית פיג'מה או שלא ראיתם? פעם אחת כבר כתבתי ביקורת על הספרייה, זה החתונה של דודו עמיחי בקריית ארבע. ראתה אותי מישהי, איזה אישה, כשהיא בעלה, רב, אני מהצוות, צוות ההיגוי של ספריית פיג'מה, אנחנו פגועים עד עמקי נשמתנו מהמאמר. למה כולם, למה רק בהתנחלויות לא מקבלים אותנו? למה רק זה... אמרתי לך, כי זה אולי כתוב לרמה אחרת, אבל לא לרמה של התנחלויות, וההתנחלויות חיים ברמות אחרות. אז רק נקודה שגויה, מה? ספריית פיג'מה זה נדבן שכנראה תרם סכום כספי לא מבוטל, יותר ממה שאספנו בשלושה חודשים לטובת הבניינים של הישיבה, הרבה יותר אני מעריך, ומתרגמים ספרים, בוחרים, יש ועדה שבוחרים ספרים, ספרי קריאה טובים לילדים, לפי דעתם, ומתרגמים אותם, ומאירים אותם בציורים, ומחלקים חינם עם כסף לכל ילדי גני ישראל. כל ילדי גני ישראל, כבר במאות אלפים, זה מאות אלפים של עותקים, וכל שבוע או שבועיים, חודש לא זוכר, וזה חודש, מקבלים חוברת כזאת, ובאים איתה הביתה, וההורים צריכים להקריא, ויש מוסר השכל בסוף החוברת, מה ההורים צריכים להגיד לילדים, איזה תובנות, ועל מה הם צריכים לשוחח איתם, וזה, זה השקעה אדירה, אין ספק, יש שם צוות שחושב, כן, אבל מה?
זה הרב, זה גם בגן של זה תהליך, כאילו, יש תהליך על הספר ואז מחלקים.
ואז מחלקים, כן, זה בקיצור, זה ממש...
זה התלמוד הורה של החילונים.
יש שם, אז הנה, יש שם גם אישה דתית, אבל היא לא... אנשים שלא כל כך מבינים בחינוך, אז רק כדוגמה לעיוות. יש שם ספרים מאוירים, נחמדים. יש שם ספר על הנסיך, על התנין שרצה להיות נסיך, אני לא זוכר משהו, או שחיפש את עצמו, לא הכיר את עצמו, לא יודע. בקיצור, הציורים שם, מה הרעיון של הציורים? זה צייר, אבל הוא צייר ציורים כמו שילדים מציירים. אז כשרואים שם איזה משהו מטושטש כזה, זה אמור להיות ראש של חיה. עכשיו, צריך דמיון הרבה יותר מילדותי כדי להבין שזה ראש של חיה. אז, אבל ככה, זאת אומרת, הילדים מתחברים יותר עם הציורים כמו שהם עושים אותם. איזה מין היגיון, זה ילדים מתחברים מציורים, ציורים נורמליים. הם מציירים מעוות, כי הם לא יודעים לצייר. יש להם בעיה איך קוראים לזה? מה? מטוריקה עדינה, ואתה מה בין הידיים, ואתה מצבעים, ומקשקשים, וזה. אז יוצא להם ציורים מעוותים, אבל למה אנחנו מבוגרים צריכים להלעית אותם בציורים מעוותים? זו חשיבה מעוותת של מבוגר. שכשהוא מדבר עם הילד, אז הוא מדבר איתו בלשון שלו וברמה שלו ועושה את הכל כמו ילד. זה לא נכון? אנחנו מבוגרים והם ילדים. הם ילמדו מאיתנו כשאנחנו נהיה מבוגרים והם יהיו ילדים. אז הם ילמדו מאיתנו מבוגרים, אבל לא צריך לחכות אותם. לחכות אותם זה במדרגה של האינדיג. באינדיג שם זה חכנות. תראה, תעשה את עצמך גם אינדיג, ותקרקר, ותעשה את זה, ותאכל זרעונים, ותאכל מתחת לשולחן, ותעשה, זה האינדיג, אבל זה לא חינוך. זה חינוך למישהו שירד, ונשפל, ושכח את משנתו, וזה משהו אחר, זה כבר לבעיות נפשיות, כן, זה האינדיג. אבל בשום פנים, הילדים צריכים חינוך של מבוגר. לא חינוך נוקשה, ברור שהילדים צריכים יותר רכות, יותר אהבה, יותר, כן, יותר יחס.
הלבוש של הילדים? עקרון הלבוש של הילדים?
הלבוש? מה זאת אומרת הלבוש? עקרון הלבוש, כן, סליחה, כן, אז לא, לא, הלבוש זה של הרבי, כן. לא הבנתי בהתחלה, הלבוש זה, התכוונתי לסיפור. על הרבי שהיה יושב בחדר מקבל אנשים, אחרי כמה שעות היה כולו מזיע. אז שאל אותו השמש שלו, למה אתה מזיע? אז הסיפור הזה אצל הרב זה, והנה אני אומר בסיפורי חסידים, עובר בצורה לא יפה. אז מיד הרבי פיטר אותו. אם הייתי רבי לא הייתי מפטר אותו, הייתי מסביר לו. אבל אז אני מספר את זה בלי שהוא פיטר אותו, אבל אם תתקלו בסיפור שפיטר אותו, תדעו שאמרתי שיש סיפור שהרב זבי מספר אותו כי פיטר אותו. אז הרבי אמר לו, כשבא אליי בן אדם, אני צריך לשמוע את הבעיה שלו, בבגדים שלי. אחר כך, כדי להבין את הבעיה, אני צריך לפשוט את בגדיי וללבוש את הבגדים שלו. אחר כך, כדי לתת לו פתרון, אני חייב עוד פעם ללבוש את הבגדים שלי, כדי לתת פתרון. לפעמים, כדי לומר לו את הפתרון, איך לומר לו את הפתרון, אני צריך עוד פעם ללבוש את הבגדים שלו. אז לפעמים, תוך 5 דקות, אני 5 פעמים מחליף בגדים. נו, אז מי זה? אני מזיע כל הזמן. זה הבנה. כן. זה עקרון הבגדים. כדי להיכנס לנפש הילד, בוודאי צריך להבין את הילד, אבל לא לרדת לרמה של הילד. זה ללבוש את הבגדים של ילד. רק כדוגמה לדברים שהזכרתי אותם במקומות אחרים. האם ילדים מקנים? האם ילדים פוחדים? האם ילדים חולמים חלומות רעים? אני מקבל שאלות. הילד שלי חולם הרבה חלומות רעים. מאיפה ילד יודע מה זה חלומות רעים? ילד הולך לישון והוא נרדם כמו שעון. עם ההורים משדרים לו, חולמים חלומות רעים, משדרים לו שחולם, משדרים לו שצריך לפחוד. ילד לא פוחד מכלב, הוא אף פעם לא פוחד מכלב, אלא אם כן הוא יראה שהמבוגרים פוחדים מכלב. מה פתאום לפחוד מכלב? כלב לאו כזה נעים, כזה נחמד, למה לפחוד? הוא ראה מבוגרים והם יפנימו בו שמכלב צריך לפחוד, אבל אם לא יפנימו הוא לא יפחד. זה תיאוריה שטותית. זה לא תיאוריה שטותית, זה ככה, זה כן, זה לא, זה כך, כן. אותו דבר ילד, האם ילד מקנה באחיו או לא, זה שיגעון של ההורים. כשאדם קונה רכב ופתאום רואה אצל השכן שלו איזה משהו מכאן ועד לעוד החדשה נוצץ פי 3 מהרכב של עצמו, אז הוא מקנה. אז כשהוא מביא תינוק קטן לילד, בטח הילד יקנה, כמו שאני מקנה בשכן שלי. אתה כבר כולך במידות רעות עטוף מכף רגל ועד ראש, אז אתה מקנה, אבל הילד שלך הוא ילד תמים טהור, למה אתה חושב שהוא יקנה? כן. אז הדוגמאות שאני מספר, אני חזור על הסיפור בעניין הזה, זה רק כדי להבהיר קצת על חינוך הילדים, להיכנס לראש של הילדים, להבין את הילדים, אבל לא להלעיט אותם בשגיאות שלנו. הדרכה שאני חוזר עליה הרבה בחינוך ילדים, שפנתה אלינו אישה, ידידה שבאמת הרבה מחייה היא גדלה וקיבלה אצלנו. הגיעה אלינו בגיל 30, חוזרת בתשובה בגיל 30, התחילה את החיים, אבל באמת הייתה הרבה מאוד אצלנו, הרבה מאוד שבתות, ימים טובים, ובחורה על רמה, באמת התפתחה מאוד. היום ברוך השם בעלת משפחה, זכתה להתחתן, להקים משפחה. אז כשנולד הילד השני שלה, היא אמרה לנו שהיא התייעצה עם פסיכולוגית, מה לעשות? אז הפסיכולוגית אמרה לה, כמה חדרים יש לכם בבית? אז היא אמרה, יש 2 חדרים. אז ברגע שאת נכנסת הביתה, תקחי את התינוק, תכניסי אותו מהר לחדר השני, תסגרי את הדלת ותצאי לבן שלך, הגדול יותר, שהוא בן שנה, שנה וחצי. ובכלל, אל תספרי לו שבאת עם תינוקת. הוא לא צריך, הוא יקנה. אם תבואי עם התינוקת, הוא מיד יקנה בה. אז איך אומרים? כמה חולי רע צריך בן אדם לחשוב במוח קודח כדי לחשוב מחשבות רעות כאלה על ילדים? ילד יקנה בילד, בתינוק קטן שמביאים לו? אני אומר, אני מזמין את כולם. עכשיו נולד לנו הנכד האחרון במוצאי שבת פסח, שבת שאחרי פסח. אז ברגע שהיולדת הגיעה הביתה עם התינוק, בניה שמו היום, בניה נבו, אז הילדה הקטנה, שאחר שקבועה בת שנה וחצי, ביקשה להחזיק אותו, החזיקה אותו, והיא לא יודעת עוד לדבר. אז כשבאו האחים, גם רצו להחזיק אותו, כולם רבים עליו, מה זה מקנים? רבים עליו. אז היא ככה חפה את כולם, היא החזיקה את הילד, לא רצה למסור אותו, מחזיקה אותו חזק, זה שלי, שלי. ילד מקנה, כל כך שמח, כל כך... זה, אני אומר, הילד הזה, במהלך הזמן, כשהוא כבר ידע ללכת, לא תדרוך כף רגלו על הרצפה מרוב ידיים, כי כל הזמן יעבור מיד ליד. כל האחים הבוגרים שלו, כולם רוצים לגנן אותו, וכולם שמחים בו, כן? איזה בריאות, איזה... הכל לחשוב מחשבות רעות כאלה על ילדים. למה? בגלל שאת מקנה, לך יש קנאה בלב, אז לכן את משליחה על הילדים את הקנאה הזו. אז שוב, לחשוב מה הילד חושב, מאוד לחשוב. לדעת את סגנון הניתוח של ילד, המחשבה של ילד. זה א' ב' בחינוך ילדים, מצידנו. לא לרדת לרמה של ילד, לצייר כמותו, לדבר כמותו, אנחנו מתפתים לדבר כמו הילד, כן? מי, איזה הורים לא מדברים כמו הילדים שלהם? כשילדים אומרים מילים מצחיקות כאלה, אז הם אומרים, כולם מחזרים על המילים המצחיקות של ילדים, כפי שילדים אומרים אותם. בסדר, זה חלק מהמשחק, שהנאה לשמוע ילד אומר מילה בחילוף אותיות, או בהפחתת אותיות, או... ילדים אוהבים לדבר בקיצור. הם אומרים לקוצרים, השם לכם, לוקחים מילה ארוכה, מקצרים אותה, ומיד יודעים, כן. מה שעולה בדעתי זה נחדה שלי, שילד מאוד אוהב להחזיק משהו ביד. זה ניקיטת חיפץ, מה שנקרא. הוא לוקח משהו ביד, אז יש ילדים מחזיקים את המוצאת, יש ילדים מחזיקים סמרטוט בעצם. אז נתנו לה מטפחת. מטפחת, 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 אז אני קוראת לזה פחפח. כל המשפחה קוראת לזה פחפח היום, כן? מטפחת, זה פחפח, כן? למה? כי הילדה אומרת, התינוקת אומרת פחפח. אז זה מין שמחה שכל המשפחה משתמשת בה. באחד משירוני הילדים, שירי הילדים, זה נקרא, אני מדברת עברית, ואבא שלי בזה, והדוד שלי באנגלית, וזה מדבר בתינוקית. אז יש שפה שנקראת תינוקית, כן? דרך אגב, בספריית פיג'אמה, עוד פעם, אפרופו ספריית פיג'אמה, חינוך, סיפור מאוד לא חינוכי. על ילדים שעושים עם המשפחה, ויש ילד קטן, ואבא נוהג, והאמא לידו, והילד הקטן אומר משהו, ואבא בולם בחריקה, וחושב מה אומר, הוא מבין איזה מילה לא נכון. אז הילד מאחוריו צוחק, לא אבא, הוא התכוון להגיד את זה. אז אבא נרגע, כי אבא לא מבין את הילד שלו בכלל. רק האח היותר מבוגר, אח הצעיר, הוא מבין את הילד. ועוד פעם, והאבא, הילד אומר איזה תנועה, והאבא חושב תאונה, סכנה, אסון, כל מיני מילים כאלה שאבא מאוד נפחד, והילד צוחק ומסביר לו שלא, התינוק מתכוון לזה ולזה. זה סיפור חינוכי. נגיד שהאבא הוא שויטה, טיפש, הוא לא מבין שום דבר, האבא לא מבין את הילד שלו, צריך את הילד לתרגם לאבא, סליחה מחילה מכותכם, הסתום הזה שלא מבין את השפה של הילד שלו, אז הילד השני הגדול יותר מתרגם לאבא את הזה. איזה מין חינוך זה, איזה מין כבוד להורים, איזה מין... זה גם עובדתית לא נכון בדרך כלל. הורים, מה זה מבינים את הילדים שלהם? עם כל הגה הם כבר מבינים בדיוק למה הם מתכוונים. אבל אז זה חינוך לא נכון, זה המתת כבוד האבא, השפלה, הצוחקים בעצם על האבא, האבא טיפש, והילד מחכים את האבא שלו. זה לא סיפור חינוכי. אם יכול להיות אי פעם מקרה כזה, אולי יכול להיות, אבל זה לא סיפור, כדי להפוך אותו לסיפור חינוכי. אז אם כן נחזור, להיכנס לנפש של הילדים, להיכנס להבנה שלהם, אבל לא לרדת לרמה שלהם, אלא מתוך ההבנה שלהם, להבין מה הם רוצים. דוגמה אחת, ובזה נסיים. הורים מאוד נבוכים, כשילדים בגיל מסוים, שוב אני מדבר בכללות הזה, כבר ילדים קצת יותר בוגרים. כשילדים שואלים, איך הילד יצא מהבטן של אמא? והאבא מאבד את השתונות, כל ימיו חיכה לרגע הזה, מה הוא יעשה כשהילד שלו ישאל אותו, איך הילד... אז אומרים ש... מה זאת אומרת? יש פתח, והוא יוצא בפתח, והפתח נסגר וזהו, מה הבעיה? הילד לא שואל יותר. הוא קיבל תשובה, זו התשובה הילדותית שהוא קיבל אותה, הוא לא שואל יותר בכלל. לא צריך להסביר את כל הביולוגיה של האישה, הביולוגיה של הגבר, שזה שונה ולא אותו דבר וכו'. להסביר מאיפה נולדים ילדים על העולם. כן. אז פעם פתרו את הדברים בצורה של החסידה. שחסידה מביאה את הילד, עד היום יש תמונות ילדים כאלה שהחסידה לוקחת סל כזה בזה, והילד הגיע עם החסידה. עם החסידה, חסידה לבריאות, חסידים, ראש ראשונים. היום מדברים על החסידות, כן? בשום פנים לא להגיד לילד שקר. כי אם אנחנו אומרים לילד שקר, אז מה הילד לומד מזה? לשקר, כן. הילד לומד לשקר, וכמו שאמרנו, אדם צריך לא לשקר כדי לא ללמד את הילד שלא לשקר, כי אם הוא ישקר, איך הוא יכול להתבוא מהבן של הילד שלו שלא ישקר? אז נותנים את התשובות הכי בסיסיות, שהילד לא מתכוון למעבר לזה, בשיח חיוך וכל, וזה פשוט מאוד, הילד מקבל את הדברים, ולא, אין לו שום בעיה להבין את ה... בגיל מבוגר יותר, כשהוא חוקר, אז כבר ידו מגעת, הוא כבר מבין לבד, הוא כבר שואל, הוא כבר לומד, הוא כבר קורא ספרים בסוגיות האלה, אז הוא לומד קצת יותר בפרטיות. לא לומר שקר לילד, לומר תמיד אמת, אבל לא צריך לומר את כל האמת לילד. זה היה החינוך שקיבלנו מהרב צבי יהודה זצ"ל, שואל, אפרופו, התחלנו עם הצעירים, שיעורי צבאיות, אז הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר, צריך להגיד שבמרכז הרב הולכים לצבא, כולם הולכים לצבא. אמרנו לו הרב, אבל זה לא כולם. אמר, צריך לומר אמת, לא צריך תמיד לומר את כל האמת. אז אמרתי פעם את זה באספה של ראשי ישיבות, התחיל לצעוק אליי ראש הישיבה, אני לא מאמין לך, אתה מדבר שקר, זה לא שאתה נראה על הרב צבי יהודה, לא יכול להיות שהוא אמר דבר כזה. אז מתוך שהוא לא הבין את התשובה, אז ממילא התשובה הפכה ללשון הרע, וכתוצאה מזה אני דיברתי לשון הרע על הרב צבי יהודה, אז אסור לו להאמין, ואני שקרן כי אני מדבר לשון הרע, לא חשוב שהוא אמר את זה בפרסיה, אבל כן, אז אמרתי, טוב, שווה המאמין, מי שלא מבין את החדות שבתורה, אז אני אומר, חודר על הכלל, צריך תמיד לומר את האמת, לא צריך תמיד לומר את כל האמת. ובמרכז הרב היו רבים שתורתם אומנותם, וגדלו בתורה, ובאמת הפכו לגדולי תורה, ושרתו משהו זמן, אחרי 20 שנה עשו איזה שירות צבאי, לסמן וי שהם היו בשירות הצבאי, כן, אבל בהחלט לא שירות הצבאי מקווה, אבל נכון, באותו זמן, באותו דור, בוודאי שהיה ערך עצום ללימוד התורה, הרבה יותר מהחשיבות שלו היום. היום יש ברוך השם לומדי תורה רבים, אז אם אחד נשאר, אחד לא הולך לצבא, או שכאן הולך לצבא, זה פחות גורלי. אבל אז החשיבות של לומדי תורה הייתה לאין ערוך, והיו בודדים ספורים ממש בלומדי התורה, וחשוב היה לשמור על כל אחד. אבל האמירה הכללית היא, במרכז הרב הולכים לצבא, הולכים לשירות צבאי. טוב, למדנו כמה וכמה עקרונות בחינוך, אז נראה, נמשיך הלאה בעזרת השם בהמשך.